לגבי ארץ ישראל, אני הייתי רוצה לפני זה כמה דברי מבוא על מנת שאת הפרטים שנלמד בהמשך נבין אותם. קודם כל, צריך להבין באופן כללי העניין של ארץ ישראל. אמנם יש הרבה פרטים בעניין של ארץ ישראל, מצוות כאלה ואחרות, שנפרט אותם בהמשך. אבל אם לא יודעים את היסוד, את הכלל, הפרטים הם לא מובנים. הכלל בעניין של ארץ ישראל, ראינו את זה בשורים הקודמים, שארץ ישראל היא ארץ שמשתלבת במגמה, הייתי אומר, העולמית. המגמה העולמית של כל ההיסטוריה של המין האנושי, מאז האדם הראשון ועד אחרית הימים, המגמה היא ליישר את המין האנושי. דהיינו, המין האנושי, מאז חטא האדם הראשון, הוא יידרדר מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת האידיאלים למיניהם. והתיקון לקלקול הזה של האדם הראשון, התיקון הוא נעשה על ידי עם ישראל, ועל ידי עם ישראל בארץ ישראל. הביטוי שרבי יהודה הלוי כאן מתבטא, אומר, ארץ ישראל היא ארץ שנועדה ליישר את העולם. ליישר את העולם, זאת אומרת, העולם הוא עקום, העולם צריך תיקון ותפקיד. ארץ ישראל הוא ליישר את העולם, לתקן עולם במלכות שדי. זה עניינה של ארץ ישראל. לכן, גם כל הבעיות של ארץ ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, הן בעצם לא בעיות, אם זה מדובר כאן, מלחמות ומאבקים, וראינו את הדבר הזה מקין והבל, ודרך ישמעאל ויצחק, ודרך עשיו ויעקב, ודרך תקופת בית ראשון, ובית שני, ובית שלישי, כולל כל המלחמות של היום. הכל סביב העניין של ארץ ישראל, לא שארץ ישראל זאת היא בעיה פוליטית או מדינית, הכרוכה בבעיות כלכליות, בעיות של ניגוד אינטרסים, כאלה ואחרים מבחינה מה שמקובל בין ארצות שיש ביניהם מאבקים ומלחמות, אלא אפשר לומר שהמאבקים על ארץ ישראל וכל המהלך של ארץ ישראל כרוך בעניין הרוחני והמוסרי והייתי אומר התיאולוגי הדתי של ארץ ישראל. אז ככה צריך לראות את העניין של ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל, כל עניינה, כל מגמתה, גילוי כבוד השם בעולם, גילוי אור השם בעולם, להיטיב לעולם, לתקן את העולם. ולכן, הכל כרוך במגמה הכללית הזאת. אפילו חטא המרגלים, למה חטא המרגלים הוא כל כך חמור, עד כדי כך, שכל דור המדבר מת במדבר? משימה פשוטה, הם לא רצו למלא את המשימה ההיסטורית, הקוסמופוליטית, של העם היהודי, שזה אפשרי אך ורק בארץ ישראל. אתם לא רוצים לממש את עצמכם, לממש את שליחותכם, לממש את ייעודכם, אז אין לכם זכות לא רק לעלות לארץ ישראל, כל דור המדבר מת בגלל הדבר הזה. זה באופן פנימי, אבל באופן גלובלי יותר, אוניברסלי יותר, כל המלחמות על ארץ ישראל כרוכות בדיוק בנקודה הזאת. כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים, זה חזון אחרית הימים, זה דבר אמיתי. ונעבור לאקטואליה ביום, המלחמה היום על ארץ ישראל היא בדיוק על הנקודה הזאת. האם ארץ ישראל תהיה אור לגויים? האם מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לאנושות? או לא. על זה המלחמה, על זה המאבק. שקיים. על רקע זה צריך להבין את כל הפרטים למיניהם, שאחר כך נראה אותו במשך הדברים שהוא כותב כאן, מעלתה של ארץ ישראל, עניינה המיוחד של ארץ ישראל, כל זה תמיד לקשור את זה למגמה הכללית. המגמה הכללית, ירושלים אורו של עולם. זאת המגמה הכללית. מי שרוצה לנשל את היהודים מירושלים ומארץ ישראל, אז הוא רוצה לחבות את אורו של עולם. הוא רוצה לגרום לכך שיהיה חושך בעולם. לא שהוא מציר את זה, אבל זאת תהיה התוצאה של אם החס ושלום, עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. אנחנו בדור שלנו נמצאים בהתחלת תהליך, לא בסוף תהליך, אפשר להגיד בהתחלת תהליך. התחלת התהליך הזה הוא קודם כל קיבוץ גלויות, כמו שהנביאים מבטיחים לנו, כמו שהנביא יחזקאל אומר, וקיבצתי אותם מכל הארצות, תחיין העצמות היבשות, ולחזון אחרי העצמות היבשות. המגמה הכללית היא כאן להחיות את עם ישראל תקופת התחייה מחדש, אבל המטרה של תחיית עם ישראל בארץ ישראל היא אוניברסלית, קוסמופוליטית, עולמית. על רקע זה צריך לשנן את זה וללמוד את זה ולהכיר בזה. על רקע זה אפשר להבין את כל המציאות המורכבת והמסובכת שאנחנו שרואים בה כיום. כן. והלוואי, אני אומר, מקווה בעזרת השם, שאלה שמנהיגים את מדינת ישראל יבינו מה התכלית של כל המלחמה הזאת, מה התכלית של כל המאבק הזה. למה אני אומר יבינו? כי יש גישה אחרת לארץ ישראל, שאומרת שארץ ישראל זה בסך הכל מקלט לעם היהודי. זאת אומרת, רדפו אותנו בכל הארצות, ואנחנו צריכים איזשהו מקלט. למה אנחנו צריכים מקלט? לנוח קצת מכל הצרות, מכל הפרעות, מכל השעות, מכל הדברים האלה, כי זאת היא המטרה. המטרה היא לנוח מהצרות של העם היהודי. ככה, כשקמה התנועה הציונית, באמת הרצל הקים אותה על רקע כל הצרות של העם היהודי. הרי הוא התעורר בגלל משפט דרייפוס המפורסם, שהוא ראה את האנטישמיות וכל הדברים האלה, ונפתור את הבעיה הזאת על ידי הקמת בית לאומי לעם ישראל. בסדר. אז המטרה הזאת כשלעצמה היא מטרה חשובה, וברוך השם, הקמנו מדינה. התנועה הזאת הקימה את הבית הלאומי. אפשר להתקרב בקשה, כן. התנועה הציונית הקימה את הבית הלאומי. אבל זה לא מספיק שיהיה בית. אנחנו צריכים בנוסף לבית, מה יהיה בתוך הבית. בית בלי תוכן, בלי משמעות, בלי דברים מהסוג הזה, בית כזה הוא חסר בעיקרו. זאת אומרת, יש לנו בית, יש לנו מדינה, יש לנו ברוך השם דברים נפלאים כאן במדינה הזאת, מבחינה כלכלית, מבחינת התפתחות, כל הדברים האלה. אבל הכלי הזה הוא חשוב, אבל צריך את המטרה הרוחנית, הפנימית, הקוסמופוליטית, העולמית. צריך ללמוד את זה קודם כל. כי מי שלא לומד, הוא לא יודע את הדברים. ללמוד את הדברים האלה, ואחר כך להשתדל לממש את המגמה הזאת. זה כמו שאומרים, אדם מתחתן. בסדר, זה לא מספיק להתחתן, נכון? צריך למלות את הבית בתוכן, במשמעות. הבית של עצמו זה לא... זה יכול להיות חס ושלום ריק מתוכן. אנחנו אותו דבר במדינת ישראל. התוכן של מדינת ישראל הוא יונק מהמגמה האוניברסלית, הכללית של העם היהודי. העם היהודי, נאמר כל אברהם אבינו, יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. זה מובן הדבר. על רקע זה של המגמה הכללית של ארץ ישראל, והעניין של ארץ ישראל, זה בעצם תיקון כל המין האנושי, כל האנושות כולה. כן? דרך עם ישראל בארץ ישראל, נבין את כל הפרטים למיניהם. בסדר. בואו נפתח בבקשה את דף סמך א', כן. בבקש הכוזרי, השמיעני נא מה שאתה יודע, זוכר מדבריהם של חז"ל על מעלותיה של ארץ ישראל והדבר המיוחד בארץ ישראל. בואו נראה אחד לאחד. אמר החבר, אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו, זה פרט, אבל מראה על מעלה מיוחדת של ארץ ישראל. הכל מעלים לארץ ישראל, ואין הכל מורידים. לפי זה פסקו הלכה למעשה, כי האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, תצא בלא כתובה. וכן להפך, האיש שאינו רוצה לעלות עם אשתו לארץ ישראל, יוציא וייתן כתובה. טוב, המקור לדבר הזה הוא במסכת כתובות. אני, ברשותכם, אני אצטט את המקור לעניין הזה. כאן רואים במשנה, כן, בסוף מסכת כתובות, מדובר כאן אני מצטט את המשנה בדף קוף יוד עמוד ב' כתוב ככה הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין מארץ ישראל הכל מעלין מה זה הכל? מה זה המילה הכל? מה זה הכל? יש חיוב לעלות לארץ ישראל לכולם כל יהודי ויהודי יש חיוב לעלות לארץ ישראל גם היום, אבל ודאי בכל הדורות, תכף נראה את המקור, בבקשה תחלקו את הדפים האלה, הכנתי לכם את המקור לדבר הזה. בבקשה. כן, הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין. עכשיו, זה מה שאני קורא כאן זה לירושלמים ואלה שלא בירושלים. המשנה אומרת, לא רק שהכל מעלים לארץ ישראל, אלא גם בירושלים. הכל מעלים בירושלים ואין הכל מוציאים. אחד האנשים ואחד הנשים. זאת אומרת, אדם שגר, נאמר, בתל אביב, ורוצה לגור בירושלים, והוא נשוי עם אישה, והוא אומר לאשתו, אשתי היקרה, אני רוצה לגור בירושלים. והיא אומרת לו, לא רוצה. וואי, וואי, וואי. מה יהיה במקרה כזה? מי ידוע לתחתונה? לפי המשנה. לפי המשנה, הבעל ידוע לעליונה. או ההפך, האישה אומרת, אני רוצה לגור בירושלים, והבעל אומר, לא, אני רוצה לגור בתל אביב. ידו של מי על העליונה, מי שרוצה לגור, אותו דבר לגבי ארץ ישראל. כאן גם בתוך ארץ ישראל יש מדרגות בדבר הזה. אני זוכר כשהתחתנו, כן, והיינו צריכים לעבור דירה, אז כשאדם עובר דירה, עושה כל מיני שיקולים איפה לגור. השיקולים כבדי משקל, צריך באמת להשקיע בזה הרבה מחשבה, איפה המקום הכי טוב לגור? אז אני זוכר, שוחחתי עם אשתי על העניין הזה, מה, איפה נגור? והיו שיקולים לכאן, שיקולים לכאן. אז אדם צריך לחשוב מה באמת המקום הכי הכי טוב בעולם. באותו זמן היה, בנו את הרובע היהודי, שחזרו אותו מחדש, כן. אז אמרתי לאשתי, תראי, המקום הכי טוב בעולם, איפה זה לגור? ליד בית המקדש, ליד הכותל, הרוב היהודי, כן. השקלנו לכאן, השקלנו לפה, בסוף הגענו למסקנה שהכי טוב לגור על יד ישיבת מרכז הרב. למה? כי אם אתה על יד הישיבה גר, אז קל מאוד להגיע, ואתה הולך עם הילדים לבית הכנסת, לבית המדרש, אז החלטנו לה... לגור במקום הזה. כשאדם בא ושוקל איפה לקבוע את דירתו, אז הוא באמת צריך לשקול היטב היטב מהו המקום הכי טוב בעולם שהיה רוצה לגור בו. אז ליהודי שחי בגלובוס, נאמר, על גבי כדור הארץ, מה הוא צריך להחליט? אני גר איפה? לעלות לארץ ישראל. אני רוצה, אני שואף לגור בארץ ישראל. ואם חס ושלום, מישהו מתנגד לדבר הזה, אז המשנה אומרת, וגם הלכה למעשה, שידו של המתנגד לעלות לארץ ישראל, ידו על התחתונה, וזה מדובר, כאמור, בכל הדורות. לצורך בירור העניין הזה, אני הבאתי לכם כאן את דברי הרמב"ן. יש לך, הבאתם, תראו את הדף, בבקשה. הרמב"ן, יש שאלה אם העלייה לארץ ישראל והתיישבות בארץ ישראל זה מצווה או לא מצווה. שאלה, למה? שהרמב"ם, כשהוא מונה את מספר המצוות בספר המצוות, הוא לא מפרט שהמצווה של עלייה לארץ ישראל. זה הרמב"ן, רבנו משה בן מימון. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, הוא כתב על ספר המצוות של הרמב"ם את דעותיו, או את השגותיו יותר נכון, לרמב"ם, והוא מביא כאן השגה, והוא אומר שזה שהרמב"ם לא מנע את מצוות העלייה לארץ ישראל כמצווה, טעות היא, או יותר נכון, לא טעות, אבל הוא מוצא לנכון כן למנות את המצווה של עלייה לארץ ישראל, יישוב הארץ, כמצווה מהתורה. זאת אומרת, יהודי שעולה לארץ ישראל, הוא מקיים מצוות עשה של לעלות לארץ ישראל. יהודי שמתיישב בארץ ישראל, הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. כן. הרמב"ן צריך לדעת, הוא נקרא אביהם של ישראל, אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל בכל הדורות, זה היה הרמב"ן, שהוא עצמו דרך אגב הרמב"ן, לא רק נאה דורש, אלא נאה מקיים, והוא עלה לארץ ישראל, והוא ייסד את ירושלים המודרנית, שאנחנו היום נמצאים בירושלים, זה התחיל מהרמב"ן. סיפור ידוע, הרמב"ן עצמו, היה לו אהבת ארץ ישראל גדולה, זה גם ניכר בפירושו על החומש בכל מקום. אבל מבחינה היסטורית, מעשית, הוא בא לכאן לארץ ישראל, אם אינני טועה, לפני בערך 800 שנה. וכאן הייתה שממה, ממש שממה בארץ ישראל. ויותר מזה, היה חוק שליהודים אסור לגור בירושלים. אלה ששלטו אז בירושלים, הוציאו חוק ליהודים אסור לגור בירושלים. והרמב"ן בא לירושלים, והוא מסתובב בחורבותיה, הייתה חרבה, והוא מוצא כאן שני צבאים, שעובדים ברישיון מיוחד, בגלל שיש להם מקצוע מבוקש, מה שנקרא, צבאים. אז הוא בא לכאן, והוא ניקים כאן את בית הכנסת, שעד היום נקרא בית כנסת הרמב"ן, ברחוב היהודי, מי שמכיר את הרובע היהודי. הבית כנסת הזה, הוא כותב לבן שלו, מכתב איגרת, הוא מתאר לבן שלו את הבית כנסת הזה, והבית כנסת הזה הוא מאוד, יש לו היסטוריה מאוד מעניינת, שהוא במשך הזמן נעלם, ואחרי מלחמת ששת הימים גילו אותו מחדש. הוא היה הפך למחסן, לאורווה, של ערבים, אבל גילו אותו ושחזרו אותו, והיום ברוך השם הוא בית כנסת שמתפללים בו וכו'. ומי המניין שאסף הרמב"ן לבית כנסת הזה, שהיה 10 יהודים, כן, מזה צמחה ירושלים של העיר העתיקה, ומירושלים העתיקה צמחה העיר המודרנית, ירושלים שלנו היום. אפשר לומר שהרמב"ן הוא זרע את הזרעים הראשונים אחרי חורבן של 1,000 שנה בערך, שירושלים הייתה חרבה. הוא זרע את הזרעים הראשונים שמהם, מהרמב"ן, יצא וצמח, צמחה ירושלים שאנחנו רואים אותה כיום. זו זכות גדולה, זכות ראשונים הייתה לו. זה אולי מרוב אהבתו לארץ ישראל. הוא גם כידוע היה מקובל גדול, הרמב"ן, וכל אלה שעוסקו בנסתרות התורה, הם ידעו והכירו בערך של ירושלים, בערך של ארץ ישראל, והשתדלו לעלות לארץ, ידעו שכאן זה ארץ, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, זאת אומרת, חוכמת הקודש, כאן מתגלה השכינה, אז כמו הרמב"ן, כמו האריז"ל, כמו הרמח"ל, כמו תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, כולם עלו לכאן מתוך הכרת מה זה ארץ ישראל. ארץ שאור השם מתגלה בה, אז הם עלו לה כאן במקום הזה. בכל זאת, הרמב"ן כותב כאן דברים מאוד מאוד חשובים לגבי המצווה לעלות לארץ, להתיישב בה, ולא לאפשר לא לתת חנייה לעם זר כאן. זאת אומרת, לא למסור חלקים מארץ ישראל לאף עם זר כאן בארץ ישראל. כי זה, אמרנו, צריכים ללמוד את זה. בוא נקרא את זה בתוכו, בבקשה. מצווה ד' שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן הקל יתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זה המצווה. יש לנו מצווה לרשת את הארץ. דהיינו לכבוש את הארץ. ומצווה לא לתת את הארץ הזאת לאף עם מאומות העולם, לא לאפשר להם לתת את הארץ הזאת. כשהרמב"ן כתב על זה, נאמר, זה לא היה אקטואלי כל כך. כי מי היה כאן? אף אחד לא היה כאן. אפשר לומר שהרמב"ן הזה הוא מאוד אקטואלי בתקופה שלנו, כן? כשמדברים כאן חס ושלום על להקים לערבים כאן בארץ חיינו, מדינה, או לחלק את ירושלים ודברים כאלה. ובניגוד גמור לדברי הרמב"ן כאן, מה שהוא פוסק. תגיד, נראה בסוף שזה לא רק הרמב"ן פוסק, אלא כל גדולי הפוסקים, הראשונים והאחרונים, מקבלים את דברי הרמב"ן כפשוטם, שיש מצווה לעלות לארץ, מצווה לכבוש את הארץ, ולא לתת לאומות העולם כאן דריסת רגל בארץ ישראל. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ופירט אותה להם במצווה זו כולה, בגבוליה ומצריה, ולא רק אמר סתם ארץ ישראל, אלא גם פירט את הגבולות של ארץ ישראל. כמו שנאמר, ובאו הר האמורי ולכל שכנה בערבה, בהר ובשפלה, בנגב, בחוף הים וגומר. שלא יניחו ממנה מקום. והראיה שזו מצווה, הייתי אומר אולי זה דברים, דברי אגדה או דברים שהם לא מחייבים או משהו כזה, הוא אומר, לא, זה מצווה מעשית. כמו שאדם מצווה לשמור שבת ולהניח תפילין, ככה הוא מצווה לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בה. אמרו יתעלה בעניין המרגלים, עלה רש. כאשר דיבר השם לך, אל תירא ואל תחת. ואמרו עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו, הורשו את הארץ אשר נתתי לכם. וכאשר לא אבו לעלות, המרגלים, במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם. דהיינו, הלכתם נגד רצון האלוקים. וכן לא שמעתם הוראה שהיא מצווה. לא ייעוד והבטחה. ולא שהוא מבטיח לנו שייתן לנו את הארץ. זה גם כן. אבל כאן מדובר על זה שהם היו צריכים, וגם אנחנו צריכים, לעלות לארץ, לכבוש אותה, לא להשאיר אותה בשממה, דיינו להתיישב בכל מקום ומקום בארץ ישראל, והוא אומר, זאת היא מצוות עשה. אז לכן, יהודי שבא לארץ ישראל, בין שהוא מבין בזה, בין שהוא לא מבין בזה, הוא מקיים מצוות עלייה לארץ, יישוב הארץ, לפי הרמב"ן, שההלכה היא כמותו. וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. לרשת את הארץ זה נקרא מלחמת מצווה. לכבוש את הארץ זה מלחמת מצווה. וכן אמרו בגמרא, אמר רבה, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. חובה, יהושע בן נון, הוא כבש את הארץ וזאת מצווה, הוא קיים מצווה כשהוא כבש את הארץ. מלחמת דוד, שהוא כבש את סוריה, לפני שהוא כבש את ירושלים, מלחמת דוד זה להרווחה, זה לא מצווה. זה מלחמת רשות נקראת. יש מלחמת מצווה, מלחמת רשות. דברי הכל רשות. ולשון ספרי, וירשת וישבת בה. בזכות שתירש, תשב. מה זה תירש? תכבוש. בזכות שתכבוש, תשב. היום, לצערנו הרב, משתמשים במילה כיבוש כהוראה שלילית, כן? אבל כי הם לא למדו את הרמב"ן, לכן. אם היו למדים את הרמב"ן, אלה שמשתמשים בזה, מה היו אומרים? או, מצווה גדולה לכבוש את ארץ ישראל. באמת מצווה גדולה לכבוש את ארץ ישראל. כי כמו אצל יהושע בן נון, ככה גם היום יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, ומצווה להתיישב בארץ ישראל. לא צריך להתבייש בכיבוש ארץ ישראל. לשם ייחוד קודש הבריך ושכינתי, אינני מתגייס לצבא ההגנה לישראל, במטרה מה? לכבוש את איזה ארץ? ארץ ישראל. לא צריך להתבייש בדבר הזה. אבל לא תמיד לזכור מהי המטרה הכללית, הסופית. מהי המטרה? אור לגויים. להביא שפע לעולם. זה לא חס ושלום כיבוש בשביל לדכא או משהו כזה. זה כיבוש בשביל להיטיב, כן.
מה שמגיע לעם שלא זכה
לקבל
רבנים יותר מזה.
קודם כל, אתה צריך לזכור, זה לא מתחיל מהיום, כל ההתנגדות הזאת. זה מתחיל, ההתנגדות לעלות לארץ ישראל, אני לא רוצה להגיד...
תוספות, אפילו תוספות.
מה?
תוספות אמר בדרכים, מדרכים מסוכנים גם.
לא, אני, תגיד, נגיע להפסק הלכה בעניין הזה. אבל צריך לדעת שהעניין של ארץ ישראל זה... עניין היסטורי, היחס לארץ ישראל. זה מתחיל בעצם מהמרגלים. והמרגלים היו ברמה של יהושע בן נון וכלב בן יפונה, ראשי השבטים. ראשי אומר, אנשים חשובים היו.
מה?
הם, כן, עכשיו, אני נעזוב את גדולי הדור היום. נדבר על המרגלים. אתה רוצה לדבר על המרגלים? נדבר על המרגלים. מה המניע? מדוע המרגלים, שהם ודאי למדו את הרמב"ן או משהו כזה, והם ידעו שמצווה לעלות לארץ ישראל, ומשה רבנו אומר להם, והקדוש ברוך הוא אומר להם, יש מצווה לרשת את הארץ, ואם לא תרשו אותה, אוי 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 ובוי. למה הם נמנעו מלעלות לארץ ישראל? יצא לך פעם לדבר עם המרגלים? לא יצא לך. יצא לך? מה הם אמרו לך?
זה לא מה שאמרו, זה
העם
הלך לדחקם ולא
לדרך שם. בסדר, היה זה גם סטטיסטיקות, סקרים וכל זה. עשו סקר, מצאו 98% לא רצו לעלות לארץ ישראל. לא, יותר מ-99%. לא רצו לארץ ישראל, אז החליטו בתקשורת שמה? שלא יעלו לארץ ישראל. נכון או לא? אני רואה שאתה היית אז. אני זוכר אותך שם, אתה במדבר. כל כך דומה להיום. אז מה היה? למה הסיבה? אז באמת חז"ל מונים כמה סיבות למה המרגלים לא רצו לארץ ישראל. ואני אגיד סיבה אחת לדבר הזה. הם היו אינטרסנטים. בשביל לעלות לארץ ישראל צריך להיות מה? אידיאליסט. מה זה ההבדל בין אינטרסנט לאידיאליסט? אינטרסנט זה אדם אומר, מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח מזה? כל דבר שהוא עושה, אני. מה זה אידיאליסט? אידיאליסט עושה, מה יצא לי? מה אכפת לי? אני מוכן למות בשביל שיהיה טוב לכולם. להיטיב לעם ישראל, להיטיב לאנושות, להיטיב לכולם. אז יש טיפוסים אינטרסנטיים, יש טיפוסים אידיאליסטיים. ככה זה בכל דור ודור. רגע, תן לי, תשאלת שאלה, תן לי רק לענות לך. אז חז"ל אומרים, הנה לי במדרש אחד, הקמנו מה זה כתוב, שהמרגלים עשו חשבון, אלה עשרת המרגלים, שאם יעלו לארץ ישראל, הם יאבדו את מעמדם ארם. הם לא יהיו כבר הגדולים. ואז אומרת, מה יצא לנו מזה? נבוא לארץ ישראל, עד עכשיו יש לנו מעמד. עכשיו נאבד את הכבוד ואת המעמד. לכן אמרו רוורס, לא מעוניין. זה נראה לנו כדבר שטותי, נכון? אבל אין לך, איך אומר בעל מסילת ישרים, יצר הרע יותר גדול, או תאווה יותר גדולה שקוראים לה תאוות הכבוד. תאוות הכבוד זה הדבר שתופס את האדם הכי הרבה. כך אומרים לגבי המרגלים, למה הם לא רצו לעלות לארץ ישראל? הם היה להם רוח הקודש, חביבי. זה לא היו סתם. ודרך אגב, אני מוכרח לומר, זה נכון גם היום. רבנים גדולים בחוץ לארץ, שבאים לארץ, עושים עלייה לארץ, לא סופרים אותם. ואני מכיר כמה רבנים, באמת חשובים ביותר, הם באים לארץ, אומרים, אתה, הרב של הקהילה, וזה נותנים לו בסוף איזה בית כנסת קטן, וזה גם שם לא מקבלים אותו, והוא פתאום מוצא את עצמו, איך אומרים, מובטל מאונס. הוא רואה, הוא רוצה להרביץ תורה, ללמד, כל זה, פתאום הוא איבד את הקהילה שלו, איבד את המעמד שלו, איבד את זה. זה לא פשוט, הדבר הזה, המציאות הזאת. אבל הרבנים היום, ברוך השם, אידיאליסטים, אומרים, אפילו שנאבד את המעמד שלנו, אנחנו עוזבים את הכל ובאים לארץ ישראל. היא, באי. לעומת זה, במדבר, הם ראו ברוח הקודש, מה יקרה כאן? יבוא דור חדש, לא יכיר אותם, יאבדו את מעמדה. ככה מסבירים לגבי האדם. עכשיו, זה בעבר הרחוק. אותו דבר היה בגלות בבל. מה היה בגלות בבל? אומר רבי יהודה הלוי, שלמה כשעזרא הסופר, כשהוא ונחמיה, כשהייתה עלייה, הם הרי הלכו בכל הקהילות, וזעקו וצעקו, יהודים, תעלו לארץ ישראל. מי בא? שוליים של החברה. מתי מעט עלו, נישואי תערובת, בעיות ועניינים וכל. אז אומר רבי יהודה לוי, וכתוב שהשוהים, העשירים, המסודרים, הגדולים, כל אלה מה? נשארו בגלות, אומרים, מה, אנחנו מוכן נפסיד את כל המעמד שלנו, את הרכוש שלנו, את הביזנס שלנו, את העסקים שלנו, כל הדברים האלה, אז הם נשארו בגלות. ובגלות בבל הכוונה. ומעטים עלו לארץ ישראל בתקופת בית שני, נאמר. בית שלישי זה הבית שלנו. מה היה? לפני 150 שנה, קמו כמה רבנים חשובים ביותר, וצעקו וזעקו, יהודים, תעלו לארץ ישראל. רבי יהודה אלקלעי, רבי אליהו גוטמכר, צבי קלישר ואחרים, בואו, הסתכלו עליהם, מה קרה פתאום ארץ ישראל? ארץ ישראל, לעלות לארץ, להתיישב בארץ, לעשות חקלאות בארץ, כל הדברים האלה. וכמה התנועה הציונית בהמשך קריאה של הרבנים, קמה תנועה ציונית, וביד ההשגחה, מי ששלט על התנועה הציונית, היה הרצל, שלא היה אדם דתי. ולא רק הרצל, גם התלהבות גדולה הייתה בקרב חוגים גם לא דתיים, והם תפסו את ההנהגה של התנועה הציונית, שהיא בסך הכל, התנועה הזאת, היא תנועה מדינית. חרתה על דגלה את הסיסמה שהיום מובן מאליו, אז אולי מובן מאליו, להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. ואז התחילה התנגדות. מי זה השולט? אנשים שלא מניחים תפילין כל בוקר. אנשים שהם לא דתיים וכל זה, והתחיל בתוך היהדות הדתית שני זרמים. הזרם האחד אמר, אנחנו רואים במצווה של עלייה לארץ ישראל דבר חשוב, כמו הרמב"ן, למדו את הרמב"ן. רגע, אני לא יודעתי, אבל אנחנו הולכים בגלל המצווה הזאת של העלייה והקמת מדינה, אנחנו שותפים לזה, ובסופו של דבר אנחנו נחזיר את כולם בתשובה. זה היה מזרחי. למה זה נקרא מזרחי? מזרחי, מרכז רוחני, זה ראשי תיבות. מרכז רוחני, שהציבור הדתי יעלה לארץ ישראל יחד עם התנועה הציונית, ביחד שותף מלא לדבר הזה, ובסופו של דבר, הגרעין הזה של המזרחי הוא צריך להשפיע על אלה שהתרחקו מהדת ולקרב אותם ליהדות, כמו שעושה מכון מאיר היום, משהו כזה. זה היה האידיאל, זה היה הרעיון. אבל לעומת זה קמו רבנים ואמרו, רגע, לעלות לארץ ישראל? על ידי הנהגה כזאת שהיא לא דתית, לא מתאים לנו. והתחיל, איך אומרים, אינטרסנטיות, אידיאליסטים ואינטרסנטי. אומרים, מה יצא לנו? הולכים לשם ושמה לא דתיים ולא שומרים שבת וכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. למה לא? למה לא? למה לא? ונוצרה התנגדות גדולה לעלייה לארץ ישראל. כשההתנגדות הגדולה הזאת לעלייה לארץ ישראל נבע בגלל החשבונות האלה, כביכול. כן. הם לא קראו את המפה, אלה שהתנגדו לעלות לארץ ישראל, אז לפני השואה נדבר, לא קראו את המפה נכון. לא חשו, כמו שהרב קוק אומר, כי עת לחננה, כי בא מועד, הגיע יהודים, תקומו, תעלו, דתיים, לא דתיים, כולם עולים לארץ. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא צעק כבר את הדבר הזה, בין שתי המלחמות וכל הדברים האלה. איך אומרים, באה השואה, לא עלינו, זיזה את כל עם ישראל, והתוצאה היא, ברוך השם, אנחנו רואים מדינת ישראל, מיליוני יהודים באים לארץ, כל הדברים האלה. אבל האידיאולוגיה הזאת של התנגדות לעלייה לארץ ישראל, שבאה בתחילת התנועה הציונית על ידי קבוצה של רבנים גדולים, האידיאולוגיה הזאת נכנסה כמו ג'וק בראש של חוגים מסוימים, והם עדיין דוגלים בדבר הזה, לא שמחים ביום העצמאות, לא רואים במדינת ישראל ערך מקודש או דברים כאלה. אבל אני בדקתי את זה, הם יחזרו בתשובה בעזרת השם. בסדר? אתה מסכים שיחזרו בתשובה?
חומות של שאלות.
לא, שאלת שאלה. אתה מסכים שהם יחזרו בתשובה?
יכול להיות שלא.
אתה מסכים, אבל אתה רוצה שהם יחזרו בתשובה? בסדר, אם אתה רוצה. מי אין דבר שעומד בפני הרצון? אם אתה באמת רוצה, ודאי, שהם יחזרו בתשובה. אז נחכה קצת בסבלנות, ייקח עוד כמה ימים, כמה שנים, יחזרו בתשובה. בסדר, אבל אין לי ספק, אני רואה את זה היום בחוש. אותם חוגים שמרניים, שהם היו כל כך נגד המדינה ונגד כל הדברים האלה היום, חלק מהם כבר שותפים בממשלה ובכנסת ובזה, ומתחילים הבעל כורחם להיות חלק מכל המהלך הזה. ובעזרת השם, איך אומרים, כולם ביחד יהיו בסופו של דבר. לעניין הזה של עלייה לארץ ויישוב הארץ וכל הדברים האלה. אבל זה רק עניין של זמן. יש דברים, מה שלא עושה השכל, מה עושה? מי אמר הזמן? זה נכון. מה שלא עושה, שכן, עושה הזמן. מוכר לומר, היום, לזכותו של הציבור החרדי, שעדיין לא קיבל את מדינת ישראל כמו שהציבור הדתי-לאומי, בשמחה, בהתלהבות, כבכל זה, יאמר גם לזכותו שהיום הם באמת, ברוך השם, יש עלייה גדולה מבחינה מספרית, הם היום מתרבים בצורה יפה מאוד. הלוואי על כל עם ישראל, שיש להם כל אחד איזה 15 ילדים, 21 ילדים, משהו כזה, איזה ריבוי, אתה בא לאיפה מתיישבים? ביתר עילית, מודיעין עילית, פה, שם, יישובים מלאים את ארץ ישראל, בערד, באשדוד, בחצור, בזה אתה רואה ציבור שמיישב כל חלקי ארץ ישראל. והבגדים זה מתחלף, פעם לובשים שחור, פעם לובשים לבן, זה לא דבר נצחי, הבגדים האלה. אני בדקתי את זה. בתקופת התנ"ך לא לבשו כאן דברים כאלה שחורים. נכון או לא? מה אתם אומרים? החליפו את הבגדים. אז החליפו עוד פעם את הבגדים, זה לא נורא.
אני חושב שאני קצת, אולי שאלה, כי עדיין אין לי תשובה בזה, וקורח יחזור בתשובה.
מי?
קורח. קורח, שהיה מתנגד הכי גדול של משה רבנו.
נו.
דתן
ואבירם,
יש אפשרות
שיחזרו
בתשובה?
אתה שואל אותי?
אם סוג, אם גזע של דתן ואבירם שולט במוסדות של המדינה,
אבל אתה...
אולי זה תפיסה אחרת שיש
אצלך... אתה שואל אותי?
כן.
או אתה שואל את עצמך?
אני לא יודע.
אתה לא יודע. אם אתה שואל אותי או את עצמך? את מי אתה שואל?
שניכם.
אני מאמין בתשובה. מה לעשות? ככה לימד אותי הרמב״ם. אין דבר שעומד לפני התשובה. ככה הוא אומר. הרמב״ם בהלכות תשובה בדבר הזה. ואנחנו מאמינים בני מאמינים שכל עם ישראל יחזור בתשובה. כל עם ישראל אומר הדתיים והלא דתיים, החרדים והאלה, השמאלנים והימנים וכל הדברים. גוי אחד בארץ. היום המציאות נראית מאוד מורכבת, כמו שאתה מצייר לעצמך. מי נגד מי, שחור ולבן ודתיים ולא דתיים וישמלנים בלגן. זה לימד אותנו הרב ציודה זכר צדיק לברכה. שהוא אומר במשפחה של יעקב אבינו, בהתחלת, כשהם היו צעירים הילדים עדיין, הם רבו כולם. כולם רבו עם כולם. זה כמו במשפחה, כל משפחה, ילדים קטנים מה? רבים אחד עם השני, זה הטבע שלה. הוא גם הסביר את ה... כל אחד רוצה לתפוס מקום. כל אחד יש לו אינטרס. מהילדים. זה לוקח לו את זה, את הצצוע הזה, וזה את זה. אותו דבר עם יעקב אבינו, עם יוסף הצדיק, שהגיעו לשיאים של שנאה ומחלוקות ומריבות בתוך המשפחה. אבל בסוף הם כולם התאחדו. מתי? כשהם ליוו את אבא ביחד, למערת המכפלה, כשמשה יוסף מתוודה לפניהם וכו', התאחדו וקם עם ישראל משני מסור שבטים. אותו דבר כאן, יש בכל דבר שלושה שלבים. שלב ההתחלה, שלב האמצע ושלב הסופי. בשלב ההתחלה זה אידאה, זה רעיונות, זה מחשבות, זה יעקב אבינו, עם ישראל, יעקב, ישראל וכל הדברים האלה. באמצע המשפחה במריבות ובסכסוכים ובבעיות כמו שראינו את זה. אבל זה רק ההכנה לקראת השלמות, לקראת האחדות. במעמד הר סיני, אותו עם שהיה כל כך מסוכסך וכל כך מבולבל בתוך עצמו, מה היה ממש? כאיש אחד ולב אחד. כולם היו מאוחדים, כולם היו ביחד. אותו הדבר היום, אני אומר. אנחנו היום בשלב של קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה לקחת אנשים שונים, מנטליות שונה, שפה שונה, מגמות שונות. לקחת את כל ה... 2000 שנה, זה לא היה דבר פשוט. לאחד אותם כאן בארץ ישראל. מי שחושב שזה הולך בקלות, הוא טועה. זה הולך בקושי. ועד שמתרגלים לשפה, למנטליות, לגישה, אנחנו צריכים להיות כמו יעקב אבינו, דהיינו אבא של כולם, לראות את הרב גווניות ואת ההתנגדות וכל הדברים האלה. ומה יעקב אבינו, אני בדקתי איתו, הוא היה לו סבלנות. אתה שמעת את המילה סבלנות פעם? איזה סבלנות הייתה לו. הוא ראה כל אחד ואחד, הוא לא שהוא לא התעלם מהילדים שלו. הוא ראה את כל אחד במעלותיו, אבל ראה גם כל אחד בחסרונותיו. אבל הוא אמר, הוא ידע, יגיע הזמן שכל השבט הזה, כל המשפחה הזאת תהיה כאיש אחד בלב אחד. על זה הוא חי, על זה הוא האמין, על זה הוא פעל, על זה הוא, כל דבר שהוא אמר, הוא ראה לפניו את העתיד, הוא לא רק את ההווה. וזה הבעיה, אנחנו מסתכלים היום על ההווה, היא נראית כל כך מסובכת, כל כך מורכבת, כל כך... אבל אנחנו צריכים לראות את ההווה, אבל בעיניים של העתיד, דרך העתיד. אז בעזרת השם, המהלך הזה, קיבוץ גלויות, והקמת בית לאומי, ובית עולמי, לא רק לאומי, זה ודאי ודאי יתקיים, כי זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. זה לוקח קצת זמן. סבלנות יש? לאדוני, יש לך סבלנות? קשה לך. יש כאן קורס לסבלנות, אם אתה מעוניין. לא, ברצינות, יש כאן קורס מיוחד. מי שמעוניין על סבלנות, קורס לסבלנות. כתוב, מי שיש לו ענווה, יש לו גם סבלנות. זה לומדים ממשה רבנו. משה רבנו כתוב עליו שהוא היה ענב מכל אדם, אז רש"י במקום אומר, מה זה ענב? סבלן ושפלן. ומשה רבנו גם היו לו בעיות עם עם ישראל. מתלוננים האלה, המתלוננים האלה, זה נגדו, וזה פה, וזה שם. ומשה רבנו, סבלנות, איזה ענווה הייתה לו, והחזיק מעמד עם כל הבלגנים שהיו לו במדבר. קצת סבלנות. בסדר. בכל זאת, גם אותם רבנים שאתה ציינת בתחילת דבריך, שהם היום הם לא ציוניים נאמר, הם לא מקובל להם הנושא הזה, שמתעלמים לצערי הרב מהרמב"ן הזה שאנחנו לומדים אותו כרגע, הם גם יכירו את הרמב"ן הזה בסופו של דבר. לצורך העניין, רק שתבינו, אני כתבתי מלמטה את פתחי תשובה. פתחי תשובה, אתם רואים למטה בדף, זה אחד מהאחרונים שהוא מסכם הלכה למעשה את השולחן ערוך. שולחן ערוך נכתב בצורה מאוד תמציתית, והפתחי תשובה זה כמו היום, נאמר, המשנה ברורה על השולחן ערוך החיים, אז זה מדובר על אבן העזר. באבן העזר באמת מביאים את המשנה הזאת שהכל מעלים לארץ ישראל, ואם אחד מבני הזוג לא רוצה לעלות לארץ ישראל, ידו על התחתונה, והוא, אם זה אישה, היא לא תקבל כתובתה, ואם זה גבר, אז הוא חייב לתת הכתובה לאישה, במידה ויש דיון ביניהם, חס ושלום, על העניין של גט או דברים כאלה. אז הפתחי תשובה מביא כאן סיפור, אני אקרא את הסיפור הזה, ותראו מה הוא פוסק בעניין הזה. כתוב ככה. הוא לא הצילם את הכל. אני אתאר לכם את הרקע. היה דיון בבית דין לגבי משפחה שרצתה לעלות לארץ ישראל, ואחד מהצדדים טען שיש סכנה עד באותה תקופה, לפני הרבה שנים, לנסוע באוניות, שלא היו אוניות וכל הדברים האלה. והיה דיון בבית דין. האם אפשר לחייב אחד הצדדים או לא לגבי עלייה לארץ ישראל? בוא נראה. אז עונה בית הדין, וכאן הוא רק צילם, אני רואה חלק הוא לא צילם. אז בית הדין אומר, כן, צריכים לעלות לארץ ישראל, למרות הסכנה. למה? בגלל שרואים שכל הסוחרים הגדולים שהולכים מעבר לים, בשביל פרנסה, הם מוכנים לעלות על אוניות, שלמרות שהן אוניות לא גדולות, מטלטלות בים וכל הדברים האלה. והם נוסעים בשביל להתפרנס. אז אם להתפרנס אפשר לנסוע מעבר לים, אז לארץ ישראל, למה לא לעלות באוניות לנסוע לארץ ישראל? שעיניהם ראו בכל יום נוסעים דרך הים לקצווי הארץ עם ילדים קטנים, ולכן נראה שאף אם יגזרו בדין שבעירם שלא לנסות מטעמים הנ"ל לעלות לארץ ישראל בגלל הילדים שמטלטלים בספינה, רשאים לסמוך על אלו אשר עיניהם ראו ההפך. שכן יהיה ילדים שנוסעים באוניות, וכן למרות הסכנה נוסעים יכולות לארץ ישראל. כי לא ראינו אינו ראיה. והרי זה כאורו בדין ששקה חמה והיה לפנינו דאין זה הוראה. ואם לחו שלא לעמרות פי בדין מפני הכבוד, שבדין אחד פסק לא לעלות לארץ ישראל. וכאן בית הדין הזה פוסק כן לעלות לארץ ישראל. כבר כתב המבית שאין לחוש בזה לכיבוד אב ואם, החמורים וכו'. כל שכן לגדרי בדין כבר השתמת רבי זרע מרב יהודה רבי דבאי למסק לארץ ישראל. שהוא היה רבו, רבי זרע התחמק מרב יהודה, למרות שהיה רבו ואמר לו לא לעלות לארץ ישראל, והוא כן עלה לארץ ישראל. אומנם כן צריך בתחילת תנאי אחד, שיהיה לו מקום מוכן להיות מצוי לו שם פרנסתו, שאם הוא יבוא לארץ ישראל, יוכל להתפרנס ברווח. כן, וכל תשבט, שכל שאין לו שם פרנסה, מוכנה מעבירו על דעתו, ועל דעת קונו חס ושלום. ולא יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ ללמוד תורה מרבו, כל שכן שלא ינסוע לכתחילה, במקום שאין לו הכנה ללמוד. והכלל בזה, אשר הזוכה לכך ואינו נצרך לבריאות, מתפרנס שם אפילו חיי צער ויעבוד השם, אבל אין כל אדם זוכה לכך. וכבר נהגו העם שאינו נוסעים עם בנים קטנים והכל בשביל קושי השגת הפרנסה שם. וחובו לקטנים וכולי עד... טוב, בקיצור, הוא כאן מביא את כל הדיון המצלם, אני מצטער מאוד, אבל את הדבר הכי חשוב הוא לא הביא כאן. שהפתחי תשובה אומר, פעם הבאה, בלי נדר אני אביא אותו, אומר הפתחי תשובה, סיכום הדיון הזה, אם כן לעלות לארץ ישראל או לא לעלות לארץ ישראל, הוא מביא בסיכום, אומר, שלפי, הם חייבים לעלות לארץ ישראל, למה? כי כל הראשונים והאחרונים פסקו כרמב"ן, שיקראנו אותו. ומה אומר הרמב"ן? יש מצווה לעלות לארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, ולא לתת לעם זר כאן חלקים מארץ ישראל, והדבר הזה לכל הדורות, זה לא רק בדור מסוים, בכל הדורות אסור לתת לאומות העולם כאן דריסת רגל בארץ ישראל. אז זה רציתי רק להזכיר לגבי השאלה שלך, אז הוא מביא כאן, אבל לצערי הרב הוא לא צילם את זה, את המקור במלוא. עכשיו הוא מביא את זה בצורה מפורשת, שזאת היא ההלכה. שאל אותי, למה לא הולכים לדבר הזה? אני הייתי מציע לך לשאול את הרבנים. זה הכי טוב. פעם היה, אני לא רוצה להזכיר כאן שמות, אבל אחד רב חשוב וגדול, אחד מגדלי הדור, פסק באמת, זה היה בתקופת הסכם אוסלו, שהוא היה שותף לעניין של הסכם אוסלו בעניין הזה. אז הרבנים שפירא, זכר צדיק לברכה, והרב ישראלי, זכר צדיק, שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, ייבדל לחיים טובים, הרב מרדכי אליהו, כתבו לאותו רב גדול וחשוב, איך הוא פוסק הלכה כזאת שבניגוד למה שידוע, ואני זכיתי להיות השליח להעביר את המכתב לאותו רב חשוב, אחד מגדולי רבני ארץ ישראל, להעביר לו ביד שיקרא את זה. אבל הרב הזה עד היום לא נתן תשובה לשאלה ההלכתית הפשוטה, שבניגוד לרמב"ן, בניגוד לכל גדולי ישראל, שאסור לתת לערבים כאן חלק בארץ ישראל. אבל אולי ייתן בזמן הקרוב תשובה שבאמת זה אסור, בעזרת השם.
ולא תחונם.
אה?
ולא תחונם.
לא תחונם, כן, נכון. אולי ייתן, אני מקווה שהוא ייתן תשובה בקרוב. אם הוא ייתן תשובה, הוא יהיה חשוב מאוד.
יש להם זמן.
בתקופת הסכם אוסלו, אני זוכר, הייתי בדיוק באותו ערב שהודיעו על הסכם אוסלו, הייתי בבת ים, בעיר בת ים. היה יום חם, זה היה בתקופה של, אם אני טועה, בתקופת ימים נוראים, בתקופה היא בערך. הלכתי ברחוב, ככה, ופתאום לידי עוצר בחורצ'יק אחד עם גופייה ועם שערות ככה. באופניים, הוא נסע באופניים, הוא עושה, היי, אתה שם, כן. קרא לי, מה עשיתי לו, מה רוצה? תגיד לי, למה לא כל הרבנים ביחד נגד הסכם אוסלו? אם כל הרבנים יהיו ביחד נגד הסכם אוסלו, צועק עליי. מה עשיתי לו? אז תדע לך, לא יהיה הסכם אוסלו. מה זה, תדע מה? אתה צודק. זה בחור שקצעיק ברחוב, פרוע ככה עם... הוא קלט את כוחם של הרבנים היום, שכולם מאוחדים ביחד. נגד העניין הזה, לא יהיה לו הסכם אוסלו ולא הסכם תוכנית, איך זה נקרא, הדרכים וכל הדברים
האלה. זה של אוסלו, אני משם רק את שעס.
לא, לא, לא נדבר, לא, 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 עכשיו לא פוליטיקה, לא נדבר.
לא, לא פוליטיקה, אני אומר.
לא נדבר על זה. יחזרו בתשובה, כולם יחזרו בתשובה, בסדר.